לגבי מה אבל?
לגבי שיחה של רב משה.
היה היום?
כן. מה, אין לך וואטסאפ?
מה, אני
לא. אז לא, אין לך שיעור אם אין לך וואטסאפ.
אשר, איזה זה
יקר.
כן, מה? מה, אני צריך להפסיד שיעור בגלל שאין לי וואטסאפ?
כן.
אני רוצה להגיד לך האם אפשר להניח שלפחות המקראות ידועים לכולם, נגיד גם אם אני אזכיר דברים בשמואל ב', כן? המסע בין יתר, אני... זה בסדר או שאתה להסביר דברים כאלה? יופי, אה. בסדר. הבנתי שאתם לומדים פרקי הבריחה של דוד, נכון? בשלב במהלך בריחתו של דוד כנראה, כך לפחות חז"ל הבינו, קורה אירוע שהתנ"ך מכסה עליו. התנ"ך מכסה עליו. אם הוא מכסה עליו, למה אני בא לגלות אותו? כי חז"ל גילו אותו. חז"ל גילו חלק, ומפרשים אחרונים הלכו עוד שלב קדימה, ונראה כמה נספיק.
בסדר? אם חז"ל לא מגלים, אין לגיטימציה?
מה?
אם חז"ל לא מגלים, אז אין לגיטימציה?
ללמוד ולהעמיק מותר תמיד, ולקשות קושיות מותר תמיד. זאת בדיוק התשובה. אבל תמיד יש כאלה שואלים, אם זה תנ"ך חסה, למה אתה מגלה? אז... בסדר, אבל השאלה נכונה והתשובה בצדה. ובכן, אנחנו נתחיל ממש מילת הנדודים. אתם יודעים שדוד מתחיל את נדודיו אחרי הפרק של מחר חודש, אז מתברר לו ששאול לא מוכן להתפייס, עובר דרך נוב, מצטייד במה שמצטייד. לא נתייחס למה שקרה בנוב, ואנחנו מתחילים בפרק כ"ב. תפתחו שמואל א' פרק כ"ב, זה ממש תחילת הנדודים. כן? וילך דוד משם וימלט אל מערת אדולם, וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה. למה הם יורדים? זה ברור, אנחנו מכירים את שאול ואנחנו יודעים בדיוק מה הוא יעשה להם אם לא יברחו אל דוד. למה הוא נמלך דווקא למערת אדולם? מערה בגודל מספיק, אם מזהים אותה, אז באמת זו מערה גדולה מאוד, נמצאת קצת דרומה ממושב אדרת, אדרת אדולם, היום זה מחובר. מי שמכיר, אני לא יודע כמה מכם מבני האזור הזה, כי יורדים מגוש עציון בכביש של הפרצה על השפלה, אתם מגיעים לעמק האלה, אדולם זה אחד היישובים הראשונים שממש מסביב למגרש של האנטנות. אז טיפה דרום משם מסתיר את המערה הזו. מבחינתנו זה מרכז הארץ. מה יש לאדם שבורח ממלכו להימלט למרכז הארץ? התשובה היא שבאזור הזה עובר הגבול בין ישראל לפלישתים. נכון? כל אחד מכם יודע שבעמק האלה מתרחש הקרב בין דוד לגוליאת, אפס דמים מזוהה ממש שם באזור, ואתם רואים מיד בפרק הבא פלישתים שוסים את קהילה, הקהילה זה שוב חרבת קהילה, זה עוד קילומטר וחצי מהמערה הזאת דרומה, זאת אומרת זה קו הגבול בין ישראל ופלישתים. בימים כתיקונם הכוח הצבאי הקרי נמצא באזור הזה. זאת אומרת, מי שרוצה לברוח מהמלך, זה לא בדיוק המקום. אבל שאול הוא לא מלך כתקנו בזמן הזה, לא מתפקד כהלכה. הראיה שבפרק הבא, סיפור של שדוד צריך להציל את קהילה, כן? זאת אומרת, פלישתים שעושים את הגרנות, והוא שואל בהשם, שאומר לו כן, ואנשים אומרים לו, אנחנו גם פה ביהודה יראים, כן? מה אתה הולך להציל? אז זה סיפור אחר, זה דמותו של דוד, אנחנו לא נעסוק בו כרגע, אבל העובדה שאין בעל הבית על הגבול, אין בעל הבית על היישובים האלה, וכמו שדוד הוא באמת טיפוס יוצא דופן שהולך ומסכן את עצמו כדי להציל את מי שהמלך לא מציל, אבל זה פחות מלמד על המלך, ועל העובדה שאזור הגבול הופך להיות איזה מקום שבו אם אתה מתחבא, אין אנשים שמסתובבים ויודעים ואפשר לעבור ככה בקלות מפה לפה, אפשר להתחבא שם עד שאתה מגלה את עצמך. עכשיו, וישמו אחיו וכל בית אביו. אחיו בסדר, אנחנו יודעים שהגדולים אפילו משרתים בצבא של שאול, אנשים בריאים, אבל מי מכם זוכר מה אנחנו יודעים על ישי בתקופה הזו? פרק י' ז' כהקדמה לסיפור דוד וגוליאת, זה מתחיל בגוליאת אבל אחר כך כהקדמה לחלק של דוד, ישי בית הלחמי, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים, זקן בא באנשים ומבוגר מאוד ומכובד מאוד, כן? אתם מבינים יפה מאוד שדוד נקלע למצוקה עם אדם כזה, נכון? תארו לכם שהוא פתאום צריך לקום וללכת, את האמא אנחנו לא מכירים, אבל לפחות האבא הוא ודאי וודאי מבוגר, ולכן עכשיו ככה כתוב פה, קבצו עליו כל איש מצוק וכולי. לא ניכנס לרגע לתיאור הזה של מי אנשים שמתקבצים אליו, ומיד מה הפסוק הבא? וילך דוד משם מצפה מואב. אתם רואים? דוד מהר מאוד מבין שהוא צריך ללכת לחוץ לארץ. לא תמיד זוכרים את זה. אנשים תמיד יודעים שהוא ברח במדבר יהודה, עין גדי, מדבר מעון, כל המקומות האלה, קהילה. אבל שבעצם התחנה הראשונה שלו אחרי המערה, אחרי שמתקבצת החבורה, כן? דבר ראשון שהוא עושה זה הולך לחוץ לארץ.
מצפה זה לא, יכול להיות צופים משם על מואב, זה לא דווקא ללכת למואב ממש.
זה על כל פעמים מצפה ששייך, שנשלט על ידי מלך מואב. נתראה מיד.
הרב מדן אומר שזה מצדה.
אוקיי. אבל לא אכפת לאיפה זה, אבל זה תחומו של מלך מואב. ברור? זאת אומרת, ברגע שבתחומו של מלך מואב, אז אם שאול רוצה לרדוף אחריו, הוא בעצם מסתבך במלחמה. זאת הכוונה. לא בדיוק לזהות איפה זה נמצא. אני גם לא יודעת אפילו את הזיהוי הזה, בסדר, תודה. וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצאנה אבי ואמי איתכם, עד אשר אדם יעשה לי אלוהים. הנה אתם רואים במפורש את מה שאמרתכם מקודם, כאילו רמזתי לכם, לא ידעתם שישי מבוגר, לא הרגשנו בזה, לא חשבנו שזאת הסיבה, אבל הנה כתוב מפורש, הבעיה שלי זה אבי ואמי, כן? אנחנו אנשים צעירים, והנה המשך, יצאנה אבי ואמי איתכם עד אשר אדם יעשה לאלוהים. זאת אומרת, אני אומר במפורש, אני לא חותם פה קבע, אני מין משמר הגבול כזה שלך, עד שאני יודע מה קורה איתי, אתה יודע שאני אדם בורח, אני לא... אבל לפחות כל זמן שאתה מחזיק את אבי ואמי, אני משרת אותך. אתה יודע, ביום שאני צריך ללכת, אני מושך אותם חזרה. וינחם אל פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. זה העסק. עכשיו, תשימו לב שיש פסק, נכון? פסק אומר, שים לב, משהו פה לא תקין. אני לא יודע מה, התנ"ך לא אומר את זה, אבל שים לב. ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה. וילך דוד ויבוא יער חרית. למה? למה נביא אומר לדוד, אתה לא יכול לשבת במואב, בצודת מואב? תשימו לב שהתנך, שהנביא לא מנמק. מוריד פקודה, לא מנמק. כן? חז"ל התלבטו חוץ לארץ. כן? יש פסוק יותר מאוחר. מי שחי בחוץ לארץ כמו, כאילו עובד אלוהים אחרים. זה לא כתוב פה. צריך להבין שלדוד הייתה סיבה מאוד טובה למה הוא הולך למואב. כן? גד הנביא לא מנמק. כן? אני מעלה את זה קודם כל כקושי. עוד קשיים לגבי גד הנביא. בכלל צריך לומר, אנחנו מכירים את גד הנביא מאיפה?
שמו דוד אל גרד.
יפה. זאת אומרת, בסוף שמואלית, היינו כבר בתוך תקופת המלוכה של דוד. זה אומנם לא, זה שזה בסוף שמואל ב' זה לא אומר שזה סוף ימי דוד. זה כנראה תקופת מלכותו הראשונה, אבל זה כבר תקופת מלכותו. כן, שם יש סיפור גדול שמנו אני מכיר מי זה גד. אבל אני אומר לכם, כשאתם קוראים את שמואל א', נסו לחשוב, כל פעם שאתם קוראים פסוק, אתם קוראים אותו פעם ראשונה. ויאמר גד הנביא, מי זה? כן, עכשיו, תמיד התנ"ך מכניס איזה דמות חדשה שלא ידועה. אומר עליה איזה מילה, מאיפה הוא, שם אביו. פסוק בודד, וזה הפסוק היחיד שבו גד מדבר חוץ מאשר בפרק האחרון בשמואל ב'. אין לנו עוד סיפורים לגד הנביא. זאת אומרת, תשימו לב, יש איזה סיפור אחד גדול שכולם מכירים אותו, וחוץ מזה פסוק אחד בלבד באמצע שמואל א', שבו גד מתפרט, נותן הוראה שכנגד הסברה הנכונה של דוד, לא מנמק, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. אני יכול להוסיף...
דוד כבר נמשך, לא?
כן.
יכול,
נראה לי
פשוט
מהפסוק,
אתה לא יכול להישאר
במצודה
בחוץ לארץ, לך אל המצודה, למקום שלך, אתה מתחמק, אתה
מורה מהם.
אבל
המלך רודף אותי.
בסדר,
מודד
עם
הבעיות
שלך,
זה לברוח לחוץ לארץ, אני יודע שתמיד כשאומרים חוץ לארץ, אז מיד שולפים... את הפסוק דוד עומד בפרק עבר, כן, אשר גרשוני מסתפך. גם שם, מה שמך?
דוד.
דוד. גם שם בפרק עבר, בדיוק אחרי הפסוק הזה, נכון? שאול נשבע לו כבר בפעם השנייה שהוא לא יפגע בו, נכון? אז מה דוד מסיק מסקנה אחרי שאול נשמע פעמיים שהוא לא יפגע בו? תפתרו רגע אחד בפרק כ"ז פסוק א', מי קורא את הפסוק הראשון? פרק כ"ז פסוק א',
ויאמר דוד אל ליבו, עתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי ימלט אמלט אל ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מיד.
מה מסקנתו המיידית של דוד מזה שכשהוא בעצמו אומר שבחוץ לארץ זה לעבוד אלוהים אחרים, ושאול נשבע לו כבר פעם שנייה שהוא לא יפגע בו, מה המסקנה?
לא בטוח.
ללכת לחוץ לארץ. לא למזרח, למערב. זאת אומרת, אני לא נכנס כרגע למדרש של חז"ל שהוא עוסק בבעיית הירידה בחוץ לארץ בכלל, אבל באמת הספר לא נותן בשום מקום תחושה שיש איזה בעיה דתית בללכת לחוץ לארץ. כן? ושמואל א', אמנם, ספר שמואל, אמנם שותל לא מעט רמזים על כך שעם ישראל לאט לאט מכיר בזה שדוד יהיה מלך, אבל הוא לא מדבר על זה מפורש, הוא לא מעמיד את זה כאיזה מצב ש... תשמע, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. כן, אני בסך הכל בורח, אני פרעוש אחד, אני... כן, אני כלב שותה כרגע. זו האמת, נכון? יש לו שתי ברירות. או להרוג את שאול, אנחנו יודעים יפה מאוד שהוא יכול, יכול לעשות זה יותר מפעם אחת, וכל הבנה שווה אומרים לו את זה, והוא היחיד שמחליט, אני לא הורג את שאול, אני מחכה עד שהקדוש ברוך הוא יחליט מה יהיה, כן? הוא אומר לי שאול את זה במילים די מפורשות, אני מחכה עד שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותך, אני לא. אם לא, אז הוא צריך לתת פתרון אחר. הפתרון במואב היה טוב, וגד אומר תחזור, ועובדה שרק הוא הולך לפשטים. אחרי כל הנדודים האלה, בסוף הוא מגיע למסקנה שרק פשטים. אין ברירה אחרת. עוד דבר אחד שאני רוצה לומר על גד, אני מוכרח לומר שהוא לא טענה חזקה במיוחד, מכיוון שאני יכול להביא כרגע רק ראיה אחת לדבריי, אבל כדאי לשמוע אותה. כדאי לשמוע אותה וכל אחד לאט לאט יחוש. יש מקום אחד נוסף בתנ"ך שבו אדם מופיע בצורה כזאת בלי שום היכרות. כן, ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לך אנשים, תהיה למחר עם המלאק. מי זה יהושע? מי אתה יודע? מי זה? אתה יודע מה? ויאמר משה אל יהושע בן נון. זה קשה לכתוב את זה? שתי מילים. סתם, רק תציג את האדם. אני לא יודע שום אפרים, אני לא יודע שום שרת שם, לא יודע כלום. ויאמר משה אל יהושע. בתנ"ך, אם אתה אומר יהושע, זאת אומרת דמות שמוכרת קודם. אז זאת שאלה תמומה, כולם פה מכירים את יהושע, אבל תדעו לכם. אנחנו לא מכירים את האיש הזה לפניכם. אחר כך נפגוש בו עוד ועוד. והתחושה היא שמכיוון שפורצת כרגע מלחמה, אין זמן להתחיל לעשות היכרויות. יהושע, לך, צא, בחר לך אנשים, אחר כך נציג אותו. ואם תאמרו, בסדר, אבל התורה כבר נכתבת מאחר כך, יש לה את הזמן להציג אותו, נכון? אבל התורה רוצה לתת את התחושה שיש פה שעת חירום. אין זמן. יהושע, לך, בחר לך אנשים, בחר לנו אנשים. הצגות נעשה פעם אחרת. יש תחושה דומה לגבי הפסוק הזה. אני חוזר עוד פעם. פסק במקום שאין, אין, וגם אחר כך, אתם רואים? זה פסוק אחד בודד שהנביא הזה נזכר, נותן הוראה ללא נימוק, הוראה שהיא נגד ההיגריון, פסק לפני, פסק אחרי, סימן שאלה גדול, תתמודד עם השאלה הזאת. כן? אני מציג את זה כרגע רק כשאלה, אני לא פותר אותה. עכשיו, נשאל אתכם עוד שאלה. בסדר, דוד קיים את דבר הנביא, נכון? אז מה עם הוריו? מה עם אבא לפחות? מה אתם יודעים? נכון, שאלתי מקודם אם לפחות המקראות מוכרים. אוקיי, השתיקה הזאת זה תשובה מצוינת. כי באמת, הם לא נזכרים יותר בתנ"ך. ספר תהילים, כן, אבי ואמי כדבר מוכרח, כסיפור, כסיפור, הם מזכירים דברי הימים, בסדר, ברשימות.
יש גם מוזכר אח של דוד?
רגע, רגע, יפה, טוב. מי שיודע ככה נקודות קטנות, לאט לאט ננקט אותם, אבל שימו לב, עוד קושי אחד שהוא גדול מאוד, הוא לא מורגש כרגע. מילא, מי שקורא בעיון, אז בפסוק הזה הוא מרגיש שיש קושיות. אנחנו לא יודעים שמכאן ואילך לא נשמע יותר על, על, על הוריו של דוד. כן? מה?
הם לא היו כל כך דומיננטים לפני. הם לא כל כך חשובים לסיפור. לא לפני ולא אחרי. אחר כך לא נשמע
ממכתב. אבל
ישעיה
מדובר פעמיים.
כן, פעם אחת.
לא כסיפור ארוך, אבל פעמיים מזכירים אותו. זה דמות, נכון? שאול שולח עליו, מבקש ממנו. הוא שולח את דוד, כתוב המתנות שהוא שולח. בסדר, נכון שאין יותר מזה. אבל, סליחה, באותו פרק הוא מביא את בניו, נכון? ושמואל שואל, יש עוד, התמו הנערים, נכון? אתה אומר, יש שם בעיה עם ישי שלא קראו לדוד וכן קוראים לדוד. ישי מופיע. בצורה מאוד ברורה, פרק ט"ז. י"ז הוא באמת נזכר כדרך אגב, כי כבר דיברנו עליו. שהיה דמות מוכרת. לא פשוטה, אנחנו לא נסוג בה היום, אבל דמות לא פשוטה לפי פרק ט"ז. כשאני אומר לא פשוטה, אני לא מעביר דווקא ביקורת, אני רק אומר דמות לא פשוטה מבחינת הסיפור. אני רוצה להוסיף לנקודה שהוריו לא נזכרים עוד דבר. כי אתם אומרים לשמואל ב', אתם מוצאים הרבה מאוד אחיינים של דוד, אחיינים, כלומר בני אחים, בני אחיות, שמתפקדים בסיפורים. תנו לי דוגמאות.
יואב,
אבישי, עשהאל, הלאה.
המסע
בן יתר. עוד. עוד אחד בוודאי. מה? לא, הוא אחד מהגיבורים, אנחנו לא יודעים מי זה. יונדב בן שמעה. יודעים מי זה? הרע של אמנון, נכון? למה אני אומר שהוא אחיין של דוד? כי שמעה זה אחיו השלישי של דוד. כן? כמה אחים של דוד אנחנו מכירים שמתפקדים בסיפורים?
שלושה.
חוץ ממה שאתה אמרת שצריך לברר.
שלושה הגדולים שמתפקדים
בצבא. יפה, שמתפקדים איפה?
בצבא של שאול.
א', בצבא של... ב', בצבא של שאול זה כבר ב', א', כששמואל רוצה למשוח אליאב, אבינדב, שמע, ויותר לא מזכירים שמו. כן, אומרים שהוא ממשיך ואף אחד לא נבחר, ואז הוא מחפש את דוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שלושה אנשים, מכירים אותם, ואיפה מישהו מהם מתפקד אחר כך בסיפורים?
במערכה.
חוץ לדברי הבאים, דברי אחר כך. מה זה? פרק ט"ז, פרק י"ז. אבל מרגע שדוד מתחיל לברוח, אז אנחנו רואים שיורדים אליו אביו ואמו וכל בית אביו. היינו בוודאי האחים. אבל אחרי הסיפור של מואב, כמו שההורים נעלמים, גם האחים נעלמים. הייתי אומר, בשמואל א' לא הייתי מחפש. תראו לכם, בשמואל א' בעצם דוד הוא גיבור כזה שכל הזרקור אליו. יש פעם אחת שמוזכרים שניים מגיבורי דוד, יודעים איפה? כשדוד יורד לקחת את הצפחת והחנית, יש שני אנשים שהוא שואל מי מתנדב איתי. אחד מהם זה אבישי בן צרויה. כבר עכשיו כתוב, אבישי בן צרויה, אחי יואב, כן? אתם לא יודעים מי זה יואב. תזכרו, אתם לא יודעים מי זה יואב. יואב לא נזכר בכלל בשמואל א', רק בשמואל ב', ברגע שדוד מתחיל למלוך, אז מתחילה להופיע הגלריה של אנשים שעוזרים לו. ברור? אז בעצם רק משם אנחנו מתחילים לחפש את בני דוד. אין. אם הייתם אומרים, דוד הוא באמת אדם שרואה את כל עם ישראל לנגד עיניו, הוא לא בוחר דווקא במשפחה, אבל זה לא נכון. אני לא אומר שהוא לא בוחר מקומות אחרים, אבל חלק גדול מהמשפחה בולט. הם כולם אחיינים, הם כולם הדור השני. איפה הדור של דוד? כלומר, חסר לנו הדור שמעל דוד, חסר לנו הדור של דוד. נכון? והדור השלישי מופיע בצורה רחבה מאוד. בואו נעבור לשמואל ב', פרק י'. פרק י' מפורסם כמובן, זאת תחילת המריבה עם בני עמון, שכתוצאה ממנה כל המלחמה פורצת, גם כל עבר ירדן המזרחי נכבש על ידי דוד, וגם הסיפור של בת שבע, הכל מתחיל מפה. אבל תראו איך הסיפור הזה מתחיל. ויהי אחרי כן, בסדר, יש לכם? שמואל ב', פרק י'. ויהי אחרי כן וימות מלך בני עמון וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד יעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו מדי חסד וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו ויבוא עבדי דוד ארץ בני עמון. קודם כל ככה, חנון, אנחנו יודעים, הוא המלך החדש של עמון, אביו מי זה? מי זה? זה נחש עמוני, נכון? הוא הובס בפרק י' בשמואל א', ונעלם לנו, נעלם לנו, אנחנו לא יודעים מה קרה איתו, כן? אבל תזכרו, זה שמלך מובס זה לא אומר שהוא מת. והנה אתם רואים שהוא חי עד עכשיו, כן? כי דוד כבר עולה למלוכה. עכשיו ככה, לא צריך לראות כדבר מוזר את העובדה שכשמת מלך שכן, שכל המלכים מסביב שהולכים לנחם. זה נכון גם אנושית וגם דיפלומטית, ואין עם זה בעיה. יש אבל שתי בעיות בעסק הזה. כאשר כתוב, ויאמר דוד, היעשה חסד עם חנון בן נחש. חסד זה מילה הרבה יותר עמוקה מאשר תנחומים רגילים.
אתה נשאר קצת למת, חסד של למת.
מה?
ביקור...
כן, נכון. אבל תזכור, זה תנחומים על מי? אני מסכים איתך, אבל...
אנחנו אבלים למי זה בעל השרת, את
האבלים... נכון, אני מסכים איתך. אתה יודע מה? אם דוד היה כותב באיגרת לחנון בן נחש את המילה חסד, הייתי אומר, בסדר, זאת המדיניות. אבל שהתנך יצטט ככה את דוד, זה נראה קצת קשה. זה דבר אחד. הולך לעשות חסד עם הבן שנחש עמוני. אבל ההמשך יותר קשה. זה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד. אני הולך לגמול חסד תחת חסד. יש לי סיבה שאני משתמש במילה הזאת, אפילו שזה חנון בן נחש. איזה חסד גמל חנון בן נחש עם דוד? נכון? אתם רואים, אותה השתיקה כמו שאלתי אתכם על ההורים של דוד. זה לא כתוב, גם זה לא כתוב. אני רוצה שתחושו מה קורה בכל השיחה שלנו עד עכשיו. אמרתי, יש אירוע שהתנך מעלים אותו. היינו. לא נאמר כל כך, בעצם אנחנו לא יודעים מה קרה במואב, נכון? לכאורה, הלך, אמרו לו לחזור, חזר, אבל יותר מדי קושיות סביב הסיפור הזה. כן? עכשיו זה בני עמון, לכאורה, שם מואב פה בני עמון, איזה חסד עשה נחש העמוני עם דוד, שדוד יבטא את זה בצורה כל כך גדולה, אני חייב לו, הוא עשה איתי חסד, אני הולך לגמול לבנו חסד. ועוד שאלה אחת, ואחר כך ננסה לתרץ, אבל לא יכול עוד שאלה אחת. פרק אחד לפני כן, שניים, פרק ח', דפדפו רגע פרק ח', פרק שהוא פחות ידוע, כי אין בו ממש סיפור, יש רשימה של התכתשויות קצרות מאוד עם המלכים של האזור, או עם איזה ברית, עם חמת בעקבות זה, בלי לפרט יותר מדי. אבל אם תשימו לב, כל העמים שמנויים פה הם העמים שאחר כך מפרק י' ואילך, כשהמלחמה מפרק י' תופסת תאוצה וזה מתחיל להתגלגל, פעם אחת הולכים להתקיף בני עמון, אז שמים להם מערב, אז הם איכשהו נחלצים, ואחר כך קרב של עם שלם נגד עם שלם, כן? תראו שכל העמים האלה נזכרים פה. פלישתים, אנחנו יודעים, בכלל יש דוד מאבק עם פלישתים כל הזמן, דלגו רגע על מואב, כן? הדד עזר בן רחוב, זה בפרק י"ב, הרם דמשק, כל הסיפור הזה שהדד עזר גייס שם את כל מלכי הרם, כן? ולכן דמשק, אחר כך טועים אל חמת זה ברית כתוצאה מכך, אדום איכשהו נגררת לזה, והפרק מסיים. רק מואב יוצאת דופן. מואב לא נזכרת במלחמות האלה. אבל תשימו לב איך דוד מתנהג למואב ברגע שהוא מנצח אותם. פסוק ב' בפרק ח'. ויך דוד את מואב הימדדם בחבל, השכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים לעמית ומלוא החבל לאחיות, ותהי מואב לדוד עבדי נושא מנחה. זה דבר נורא, כן? אם הורגים צבא שלם, אני יכול להבין, לפעמים יש סיבה להרוג שבויים גם כן, אבל במין גזרה כל כך טכנית, כל כך צינית, בוא פשוט נשכיב אותם, נמתח חבל, שני חבלים לעמית, אחד לאחיות. זה מין אכזריות כזאת לא ברורה, ממש לא ברורה, דווקא נגד מואב.
הרמב״ם בהתאמת שמונה פתקים, שמונה פתקים הרמב״ם, אז הוא אומר שלדוד היה את מידת האכזריות.
למה זה לא כתוב? תראה, עם הרם הוא נלחם פעמיים בצורה גלויה, למה זה לא כתוב? הרם טוב, הרם דמשק, יש אחר כך גם מאחה, אשתו, ומואב זה כתוב בצורה לא מובנת.
דוד יש גם
קשרים עם מואב. נכון. אתם רואים שיש פה חבילה שלמה של קושות לא מובנת. באים חז"ל ותנחומה ומציעים תירוץ, כן? הוא לא כתוב במפורש, אבל מציעים תירוץ. אני אקרא לכם מהפתק, לא רציתי לסחוף את הספר הזה, אבל... כן? אל תיטוש רעך ורע אביך, זה פסוק במשלי. זה חנון בן נחש, מלך בני עמון. שנאמר, קראנו את כל הפסוקים, נכון? כל האירוע הזה. אמר רבי ברכיה בשם רבי אלעזר בן פדת, ומה חסד עשה נחש עם דוד? אלא כשברח דוד משאול, הלך דוד וכל בית אביו אצל מואב, אמר להם, כן, כל מה שאומר, ואינכם פני מלך מואב, כל מה שבקיש, וקיבלו אותם. וכיוון שיצא דוד, עמד מלך מואב והרג לאביו ולאמו ולאחיו. שימו לב, זה לא כתוב במקום, אבל תזכרו שפסוק אחד לפני שהם הולכים למואב, הם כולם יורדים אליו, ומיד אחרי שהם יוצאים ממואב בהוראתו המוזרה כל כך, התקיפה כל כך, המהירה והפתאומית כל כך של גד הנביא, הם כולם נעלמים. אומר המדרש, הוא הרג אותם. ולא נשתייר אלא אחד, כן? אמר רבי לוי הכהן בר חלפת, שלא נשתייר מהם אלא אחד, והאח נמלט. עכשיו המדרש אומר פה שם, אנחנו לא מכירים אותו בינתיים, זה השם שאתה התכוונת אליו. ואתם יכולים לשאול, מניין שלא נשאר אלא אחד, נכון? קושיה שנצטרך לענות, אבל בינתיים אני קורא את המדרש. והאח נמלט אליהו, אלא ברח ממלך מואב והלך אצל נחש מלך בני עמון וקיבלו. ושלח מלך מואב לנחש שאם הבא אחד מאחי דוד אצלך, ואמר לו לאו, ושמרו עד שבא דוד. אתם רואים? מדרש. למה אני אומר מדרש? כי זה לא כתוב. אבל תראו כמה קושיות הוא תופר לנו ביחד. כלומר, המשפחה הזאת נעלמת, הנביא מגייס אותו במהירות, כלומר כנראה ש... תזכרו, מתי לפי המדרש הרג מלך מואב את, את, את משפחת דוד? שואלה. כשדוד הלך. אז זאת אומרת, דוד לא יודע מזה. אז גד הנביא אומר לו, תבוא מהרנה. אין לך מה לחזור על המלך הזה. אתה בעצמך בסכנה. מבינים? המדרש גם פותר את תחושת הדחיפות והסכנה והעובדה שגד לא מנמק, כי זה, זה אין פה אבא ואמא שצריך לדאוג להם. תדאוג לעצמך, לאורך. כי דוד לא יודע, אבל נביא יכול להגיד לו את זה. נביא יכול לדעת מה קרה אצל מלך מואב. ולכן זה דווקא נביא שאומר לו את זה, ולא מסקנה ישירה של דוד.
הוא כבר הלך? איך אנחנו יודעים שדוד הלך?
דוד יושב במצודה.
הוא כבר לא עם המון שלו, המצודה זה לא עם המון
שלו. בוודאי. המצודה זה איזשהו מקום על הגבול, אמרתם, הוא אמור להיות משבר הגבול של... של... מה שהוא עשה אחר כך אצל אחיש מלך גת, בדיוק אותו דבר. כן? אני אשמור לך לגבול, לא שביר אביר. ואתה תשמור למקום הבטוח את ההורים. אז הוא לא יודע מה קורה, וזה בדיוק מה שהנביא עושה, מזהיר אותו. הוא לא יכול לדעת.
אולי הנביא מזהיר אותו, כאילו, או הנביא יודע שמלך מואב רוצה להינקם לדוד, אז הוא אומר לדוד לברוח מהר, ודוד בדיוק בורח, והמשפחה שנשארת שם, אז המלך נוקם במשפחה.
אוקיי, למה שהוא יוצא לנקום בדוד?
לא יודע, כדי לעשות טובה לשאול, יש הרבה סיבות דיפלומטיות למה לעזור למלך אחד נגד למלך שני.
נכון, אפשר לומר ככה, אפשר לומר ככה, תזכור שהתשובה לא כתובה, התשובה נמצאת במדרש כמסקנה של אמורה משורת הנעלמים האלה.
יש לו מסורה לזה?
מה?
יש לו מסורה לזה?
הוא לא מביא את זה כי...
איפה זה מופיע בתנחומה?
תנחומה פרשת וירא, קפה, פרשה קפה. שם זה מופיע בצורה הכי מלאה, זה מופיע בכל מיני מקומות, אבל שם זה מופיע בצורה מלאה כל כך. בואו טיפה נזרז, אנחנו כבר נכנסים קצת לדוחק לזמן עם הדף הזה שעוד לא נגענו בו. ככה, אז נשאר לנו בעצם עוד קושי אחד, למה אח אחד ולמה המדרש קורא לו אלוהו. ואנחנו ניכנס לקשיים נוספים, שלא הכרת קודם ובעצם לכאורה לא הפריעו לנו עד כה, כן? אבל עכשיו נצטרך להיכנס אליהם. ובעצם אני רוצה עכשיו להיכנס להיכרות עם משפחת דוד, כן? מי זה משפחת דוד? מי שרוצה יעשה את זה בתנך, מי שרוצה יעשה את זה עם הדף, כי בשבע עשרה אנחנו עושים, נכון?
שבע
ורבע. ורבע?
יש שבע
ורבע. מה?
שבע ורבע.
שבע
ורבע.
אוקיי, ככה, פעם הראשונה שדוד נזכר זה בשמואל א' פרק ט"ז, כן? מי שרוצה שידבדף איתי מהר, הסיפור הוא שהקדוש ברוך הוא שולח את שמואל, נכון? לקדש, עכשיו הוא אומר לו ככה, לך ושלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. שימו לב, הוא לא אומר לו מי זה. לא נוקב בשם. ולישי יש, ברוך השם, לא מעט בנים, נכון? והוא מביא זבח ומכירים את הסיפור. פסוק ה' ויאמר שלום לזבוח להשם באתי, התקדשו ובתם איתי בזבח, ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח. ויבוא וירא את אליעב ויאמר אך נגד השם משיחו, זה לא מצליח. ניגש אבינדב, לא מצליח. ניגש שמה, כן, מה שאמרנו, אבא של יונדב, גם כן לא. עכשיו שימו לב, פסוק יוד, ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל. היינו, בינתיים כמה בנים יש לו? שבעה. ולא יצא מזה כלום. ואמר שמואל אל ישי, התמו הנערים, ואמר עוד שער אחד, הנה בצון. אמר שמואל ישי שלחה וככנו, כן? תנסו להרגיש רגע דפיקה על השולחן, לא נסוב את בור פה. אמרתי שישי זימות תאונה מאוד. טוב, ומביאים אותו, המשך ידוע. אז כמה בנים יש לישי? שמונה. מי שחושב שטעינו בספירה ידפדף לפרק י"ז, כן? י"ז, מי עד הפרק הבא? פסוק י"ב, ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחן יהודה ושמו ישי ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. הנה זה הפסוק, אתם רואים, זה תואם אחד לשני, אין ספק יש לו שמונה בנים לישי, נכון? שמונה בנים. בינתיים אנחנו כבר מכירים כמה שמות?
ארבע,
כולל דוד, נכון? שלושה ודוד. עכשיו בואו נדלג רגע אחד, למרות שאנחנו נחזור לשמואל ב', בואו נדלג רגע אחד לדברי הימים, תעשו את זה מהר. לדברי הימים מדלגים על ידי זה שסוגרים את התנ"ך ומדפדפים מהסוף. כן, אני יודע שיש אנשים מתחילים דפדף 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 עד שמגיעים, סוגרים את התנ"ך ומתחילים מהסוף. דברי הימים א' פרק ב', ועד שתדפדפו אני אומר לכם משהו על דברי הימים. אני לא יודע מי מכם כבר הציץ פעם בספר הזה. זה ספר שהוא מקביל פחות או יותר חוויית התיאור ההיסטורי, זה ספר היסטורי דומה לשמואל ב', לשמואל ומלכים, מקביל שמואל ב' ומלכים. זאת אומרת הוא מתחיל מבחינה היסטורית סיפורית ממפלת שאול בגלבוע עד סוף מלכים ב', ונותן את הסיפור במקביל עם השינויים שלו. אבל עשרת הפרקים הראשונים הם ספר אחר לגמרי, ספר של משפחות ותולדות, משפחות ותולדות, לפעמים אפילו מובא בצורה מוזרה מאוד, לא נרחיב בזה. אבל פרק ב' הוא פרק שמתאר את שושלות בספר בשבט יהודה, ותראו בבקשה פסוק ת', דברי הימים א' פרק ב' פסוק ת', ובני חצרון אשר נולד לו את רחמאל ואת רם ואת כלובי, רם עולים את עמינדב ועמינדב עולים את נחשון, נשי שבט יהודה, בני יהודה. נחשון הוליד את סלמה, סלמה הוליד את בועז, מכירים את זה, נכון? ובועז הוליד את, כי אתם יודעים, אנחנו אומרים בועז הוליד את דוד. ובועז הוליד את, סליחה, את עובד, ועולה דוד את ישי, וישי הוליד את בכורו את אליאב, ואבינדב השני, שמעה השלישי, נתנאל הרביעי, רדאי החמישי, עוצם השישי, דוד השביעי. אז זה המקום היחיד שבו רשומים כל שמות אחרי דוד. אבל חסר לנו אחד, נכון? יש לנו את השמות אבל חסר אחד. נמשיך רגע אחד פסוק, ואחיותיהם צרויה ואביגיל, ובני צרויה אבישי ויואב עשהאל שלושה, ואביגיל ילדה את עמסה ואבי עמסה יתר הישמעאלי. אז הנה אתם רואים כל המשפחה עם הקושי שיש לנו, שבעה בנים, שתי אחיות שלא ידענו להם קודם, נכון? אנחנו את יואב ואבישי אנחנו כבר מכירים בוודאי משמואל ב' כל הזמן, ואני יודע גם אני הופתעתי וגם אתם ודאי הופתעים כששמעתי פעם ראשונה שצרויה זה לא אבא אלא אמא, נכון? היא אחות של דוד. אני זוכר שבית ספר יסודי הסבירו, מכיוון שהיא אחות של המלך אז יותר מכובד להגיד את שם האמא ולא את שם האבא, כן? ככה מקומה לומר. שימו לב לקושי קטנטן שמפרשים את דרך כלל. הפסוק אומר ובועז הוליד את, נכון? אז למה שפסוק ט"ז לא יגיד ובנותיו צרויה ואביגיל, נכון? בועז הוליד את הבנים האלה ואת הבנות האלה, לא כתוב כך, כתוב ואחיותיהם אישי ואחיותיהם צרויה ואביגיל. זה מיוחס, הייתם אומרים לדוד, כן? אבל זה מיוחס למי? לכולם, לכל האחים. שאלה, עכשיו שימו לב לעוד משהו, עוד קושי אחד, רק אני צריך להתיר את הפלונטרים האלה. תפתחו בפרק, בספר שמואל ב', פרק יוד זין. במקום שבו אבשלום ממנה לעצמו שר צבא. איפה? קפה. כן, תודה. נו, אז מכובד בקריאה, אם מצאת את זה תקרא.
ואת המסע שם אבשלום תחת יואב על הצבא, והמסע בין איש ושמו יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגיל בת, אל אביגיל בת נחש, אחות צרויה עם יואב.
אתם רואים איזה פסוק מסורבל, ארוך. מה זה? תגיד, המסע בין יתר, נגמר. אתה רוצה לייחס אותו? אתה רוצה להגיד שהוא המשפחה? כן? תגיד, בן אביגיל, אחות דוד, אבל תראו איזה פסוק. המסע בין איש, לא המסע בין יתר, המסע בין איש, הוא שמו יתרה ישראלי, אשר בא על אביגיל בת נחש, אחות צרויה עם יואב. למה צריך להגיד את הביטוי, תזכור לי קצת מכוער הזה, אשר בא על אביגיל? נו, זה אם אבא שלו, אז אני יודע איך נולדים ילדים. התנך לא אומר את זה. נכון? התנך, במקום אחד, אגב, באותו פרק ב' בדברי הימים, תסתכלו שנייה אחת, מי שעוד לא... מי שסגר, לא חשוב כרגע. מדובר על חצרון באיזשהו מקום. פסוק א', ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, אומר שם רשי, שלא מן הנישואים. אם התנך מתבטא בצורה כזאת, זה לא משהו קשר. כן? אחרת הוא יאמר, לקח את בת מחיר, מכובד, שתי משפחות נכבדות והכל בסדר. כן? אשר בא אל אביגיל בת נחש, והרי היא בת
ישי.
אתם רואים כמה קושיות יש פה? את כולם אנחנו צריכים לתרץ בתשע דקות שנטרו לנו. עכשיו ככה, אז יש לנו עכשיו, יש עוד קושיה ששכחנו להגיד עליה. כאן כתוב שהמסע בין איש ושמו יתרה הישראלי. מי זוכר בדברי הימים בלי לפתוח? האיש מעילי. מה, יתר, נכון, יתר יתרה, בסדר, זה, ראית גם ישי, ישי, זה גם עניין של היגוי, אבל ישראלי הוא ישמעאלי, נכון?
ישמעאלי הם יכולים
להחליק צורה, אז בואו נראה ככה, קודם כל, אני מקווה שזמננו קצר, אז הבאתי לכם על הדף רשימה של פרשנים, כן? ואני רוצה ככה לומר בקיצור, כדי לא להאריך יותר מדי, יש שתי גישות בסיסיות. גישה אחת של רש"י, איפה זה רש"י? פה רש"י אומר שישי זה
מצודת, אומר
מה?
מצודות, אומר נחש על ישי.
כן, מצודות, נחש, זה ישי. זה רש"י, אני רואה שאת רש"י דווקא לא הבאתי. רש"י, על פי מדרש, אומר שישי הוא אחד מארבעה שמתו בעטיו של נחש. היינו, שמתו ללא חטא, רק בגלל חטא הנחש, כולנו צריכים למות. אז יש ארבעה שרק בגלל זה מתו, ישי אחד מהם, אומרת הגמרא, שלושתם הם בגמרא, היינו במסורת, כן? חוץ מאשר ישי, שכתוב במפורש, אומר המדרש. איפה כתוב במפורש? אביגיל בת נחש. כן? זאת גישתו של רש"י, אבל אתם רואים מיד את המצודות. המצודות, כל כך אומר את דעת רש"י, ואחר כך אומר, וייתכן שנולדו לנחש לפני שאימן נישאה לישי. כן? היינו, בואו נצייר את זה רגע, כי אני רוצה לצייר עוד משהו. יש לנו פה ישי,
כן? והוא ניסה, לא יודעים מה שמה, נכון? אבל היא כבר באה עם שתי בנות, ברור. ועכשיו ביחד יש להם עוד שבעה בנים.
לא שמונה?
מה? שבעה שמונה. אם אנחנו אומרים ואחיותיהם צרויה ואביגיל,
בדברי הימים כתוב שיש שבעה בנים, נכון? ואחיותיהם צרויה ואביגיל. אתם רואים? עכשיו, איפה השמיני? אז עוד פעם דברי הימים, מי שרוצה לדפדף, דברי הימים א', פרק כף זין, כף זין ממש בסוף, פסוק אחד לפני האחרון.
שקרן יותר ממובטה ויקברו אותו בעיר דוד ואני לא...
לא, 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 אתה קורא בדברי הימים ב'. כף זין, קצתה? תקרא? מה? כמה? בסדר? כן, אבל תקרא פסוק אחד קודם. לא, רגע, איפה? תראו, פרק כף זין מתחיל ככה, זה לא רשמתי לכם. ובני ישראל למספרם כך וכך, לדבור כל דבר המחלוקות הבאה והיוצאת חודש בחודש. על המחלוקת הראשונה, לחודש הראשון ישובעם בן זבדי כך וכך, מחלוקת השנייה כך וכך, מביא כל שבט ושבט. אחר כך בסוף כל הממונים של דוד, ועל האוצרות של המלך, כן, כזה וזה. ו מה?
פסוק
ט"ז. נכון, יפה. ועל שבטי ישראל, לראובן נגיד, אליעזר בן זכרי, לשמעוני שפטיה בן מעכה. לכל שבט יש נגיד, כלומר איזשהו שליט מטעם המלך. וכשאתם מגיעים לפסוק י"ח, ליהודה אליהו מאחי דוד, כן? אז יש לכם פה השמיני, אבל מה אתם יכולים לשאול?
למה הוא לא בן
ישראל? בדברי הימים הוא לא נזכר, נכון? זה בדיוק השם שאין לנו. אז הפתרון, מכיוון שבאמת זה בן קצר, של אישה, הייתה עוד אישה שנפטרה קודם, ובן היה לו אליהו. בסדר?
אז למה לא כתוב כאן אליהו בן ישי? אז למה לא כתוב כאן אליהו בן ישי? אחי דוד.
יפה, שאלה טובה. אני כבר לא... נשאר לי מילה אחת. עד כאן זה לא נורא, תשמעו, אנשים מתעלמנים, גם גבר גם אישה, אז נתחתנים עוד פעם, אין בזה פסול שיש במשפחה בנים מכל מיני, אבל אני רוצה שתקראו בדף של הפרשנים, תסתכלו את המלבין המאוד מודגש.
יש להם התנגדות שנתפל פה ערבית, יש לו לחוף על השבת, בואו שנתחת בדקה אחורה.
יש
לי שמירה.
יש עשרה.
עצוב.
יש אפשרות שאני אשאיר לכם את הפשוט את הדפים ותהיה...
לא, כך עוד כמה... חמש דקות...
בסדר.
נתפלל פה.
יש פה מיניון, אוקיי. תראו את המלבים המודגש. אתם רואים? בשמואל ב' אותו פסוק בסורבל על המסע, בית המסע סיפר שהם המסע והם ציואב והם יואב היו אחיות, שתיהם בנות ישי, וזה ברור כי אתם יודעים מה... ההתחלה, הפסוק הזה בא להגיד את לוקח את המסע במקום יואב, נכון? אז תדע לך, הם בני דודים, ואתם גם יודעים את סוף הסיפור. מה יהיה סוף הסיפור? שיואב יהרוג את המסע, נכון? אז תדע לך שהם בני שתי אחיות. כלומר, פה אני לא מקשה למה הוא מביא דווקא את האחיות, כי זה טורף הסיפור. אבל אומר המלבים, והיה לעמסע יתרון על יואב מצד אביו, כי יואב נקרא אחר אמו בן צרויה, כי אביו לא נודע בשם, והעמסע בן איש לא בן אישה, אתה לא נקרא על שם אביו שהשמו יתרא ישראלי. דבר קראו ישמעאלי. דרשו חזל יהיה גדול בתורה. חזל דרשו שהיה גדול בתורה, אבל תראו בפרשנים, אגב, אשר בעל, אתם רואים למעלה, רד"ק אומר, בעליה לפני הנישואים. גם פה. זאת אומרת, קודם כל תדע לך, שבסדר, יש לו אבא, אבל משהו לא חלק שם. הוא בא לה לפני הנישואים. והוא ישראלי, הוא ישמעאלי, הוא נוכרי, כן? יש פרשים שאומרים שהוא גר, הוא קודם כל היה נוכרי. זאת אחותו של דוד, שמישהו שהיה פעם ישמעאלי, גר, בא לה שלא מן הנישואים, כפי הנראה, כך רד"ק מבין מהביטוי. ועוד המלבים אומר, עוד מצבו יותר טוב משלושת אחי בני צרויה, כי להם בכלל לא נזכר האבא. עכשיו, אף אחד מהמפרשים, כולל המלבים, שתראו כמה שהוא נועז, ברור שהוא לא סתם בא להגיד את זה, אלא הוא אומר, שימו לב, יש איזשהו פגם פה, אני לא אגיד יותר מזה. כן?
בלי למסע?
לא, להפך, בני צרויה. גם המסע, המסע גם כן, תורי. הביאה היא לא מן הנשואים. והמפרשים אומרים שזה כנראה גר, הוא היה באמת ישמעאלי קודם. כן? החיתון שלו פשוט, ועוד אומר המלבים, אבל זה יותר טוב מבני צרויה, שלהם בכלל לא יודעים מי האבא. נכון? עכשיו ככה, מכיוון שהמפרשים לא אומרים את זה מפורש, אז אני רק, אני מסיים בזה את השיעור, אני אומר ככה, תזכרו שזה נשאר באיזה קושיה מאוד גדולה, עם איזה עננה מסוימת על מוצאם של שבני, של האחיינים של דוד מן האחיות, על שתי אחיות, אחד יותר חמור, אחד פחות, כאשר אנחנו זוכרים שיש לנו איזשהו סימן של הענק על מה שקרה במואב. נכון? המדרש אומר מה קרה לגברים ושותק בקשר לאחיות. אנחנו יודעים יפה מאוד, כשאויב בא והורג את כל הגברים, אנחנו יודעים את ההמשך. ואתה רואה שגם המדרש לא אמר את זה, ואפילו המלבים נעצר שורה אחת לפניכם. כן? עכשיו, האם באתי פה לגלות את קלונם? ברור שזה לא משהו שנעשה מרצון, זה אני רוצה שתבינו. זה לא רק דבר קטן, זה בעצם אסון שקרה למשפחה הזו. כן? זה אסון שקרה, זה לא משהו שאנחנו באים ומבקרים אותם. אבל מבני כבודו של מלך, וזה המלך, דוד הוא המלך. כן? אני חושב שחז"ל הסתפקו בקושייה, איך יכול להיות שהמלך, משיח בן דוד, בא ממעשה יהודה ותמר, בא ממעשה רות ובועז שם בגורן, יש חכמים שמזכירים את זה ככה, ואת הקושייה הזאת משאירים סתומה. כן? המדרש הולך חלק אחד, אומר, מתייחס לפחות לפסוקים המפורשים שנמצאים בסיפורים של ספר שמואל, ולא נוגע יותר מדי בדברי הימים. הפרשנים הם אלה שאמרו, יכול להיות שהוא גר, יכול להיות שהוא בא עליה שלא מן הנישואים, והמלבים אומר, תשמע, עוד המסע בין יתר יש לו איזה יתרון אחד יותר על של מצויה, ומסיימים את זה בשתיקה.
יש אפשר שאלה?
כן.
מי והאבי
הזבוני והשם הצפני,
איך
זה
מתקשר לכל הסיפור הזה?
אני יודע שיש איזה מדרש, אני לא זוכר אותו. יש משהו, בפשט ודאי שלו, כן? בפשט זה אפילו אם אבי ומי הזבוני, הקדוש ברוך הוא יוספני. כן, בפשט אין שום דבר חמור. מלי שיש איזה מדרש, אני לא זוכר אותו. יש איזה מדרש על, כי בחטא יחמת נעימי. אבל זה דבר אומר על עצמו.
נכון, אז מה?
אז אני לא חושב שזה מתקשר לזה, זה מתקשר אולי לקושה שרמזתי בפרק ט"ז, שדוד לא לגמרי אהוב שם. כן? שישי לא אומר, ישי, תשמע, ישי מבין שהולכים למשוח אחד מבניו למלך. רגע, 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 יש לי עוד בן, חכה. נכון? זה לא מה שכתוב. אלא כתוב שדוד אומר, ששמואל אומר, לא נסוב עד בואו פה. כן. לפי
זה
יכול להיות
שאבישי
ויואב
היו ממש צעירים, כי
אתה
מפרקים אחרי זה, אז אבישי
תראה, אתה עולה על שאלה אחרת של כמה זמן הייתה מלכות שאול. מן שעה, נעה שלנו ברחוב, שנתיים, שנתיים מלך, זה מאוד לא פשוט. כמה זמן הייתה מלכות שאול? אתה כנראה יותר, הרבה יותר ארוכה מכל מיני סימנים, וזה באמת...
שגם הבריחה של דוד הסתרה לפני הרבה מאוד.
כן, כן.